האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דבר לא טוב, ידעתי. אני okay. כאילו בגופי, בנשמתי, אני מרגיש כאילו שכל פעם שנוח לי יותר מדי, אני מתחיל לפחד מזה.
חור בעלילה. כי כל סרט הוא תירוץ לדבר על עצמם. עם קרין לפלר ונועם אזולאי.
אתם מאזינים לחור בעלילה, הפודקאסט שעוזר לנו להבין את עצמנו ואת העולם סביבנו דרך סרטים. אני קרין לפלר מבית הספר לרפואה ברייכמן, ואיתי...
נועם אזולאי, אני מפיק עצמאי בתעשייה.
שנינו בוגרי סם שפיגל במסלול תסריטאות וחולי קולנוע כרונים. מזהירים מראש,
יש ספוילרים.
אז היום בפרק.
אוה!
וויפ פלאש ובלק סוואן. אנחנו גדלים להאמין שאם רק נעבוד מספיק קשה נצליח. אבל מה קורה כשהמרדף אחרי ההצלחה מוחק את מי שאנחנו? דרך הסרטים היום נבחן את הגבול הדק בין מצוינות לאובססיה, בין גדולה לשיגעון. האם יש קשר בין להיות גדול בעולם לבין להיות משוגע? שני הסרטים בוחנים את הגבול שבו המרדף אחר הגדולה עלול להפוך להרס עצמי. שני הסרטים מציגים דמויות שלא שואפות להיות טובות. הן רוצות להיות הכי טובות בעולם, מושלמות על חשבון עיבוד העצמי. נתחיל עם ברבור שחור מ-2010. נינה, שזאת עינת הליפות, מענה יפהפייה, רקדנית בלט צעירה ופרפקציוניסטית, נבחרת לגלם את התפקיד הראשי באגם הברבורים, בבלט של ניו יורק, בלינקולן סנטר, תפקיד שמחייב אותה להיות גם הברבור הלבן וגם הברבור השחור. היא מתחילה להפוך לברבור פיזית. ברקע יש, במקרה זה יצא גם בדי הורו. נכון? זה עימד גוף. ברקע יש אמא חונקת שמגשימה את עצמה דרך הבת. הפרעות אכילה ומשמעת נוקשה. ככל שהלחץ להצליח גובר, היא מתחילה לסבול מהזיות ולאבד את אחיזתה במציאות. במהלך הבחורה היא מאמינה שהרגה את יריבתה לילי מלקוניס, אך היא מגלה שבעצם דקרה את עצמה. למרות הפציעה, היא מסיימת את המופע בביצוע מושלם. ובסיום, כשהיא גוססת מאחורי הקלעים, היא לוחשת, I was perfect. שזה בעצם כל מה שהיא שאפה אליו במהלך כל הסרט. אז כן, לחץ, פרפקציוניזם והזדהות מוחלטת עם הצלחה יכולים לפרק את התחושה שלנו עצמנו.
בוא נשאר את שנת מיליון הדולר.
כן.
את מסכימה איתה?
שמה? שצריך... מה?
את מבינה, את כאילו, מה את חושבת על הנושא? את חושבת שבשביל להצליח צריך לשבור קצת את כל המוסכמות?
לשבור את המוסכמות או להיות אובססיביים? כאילו, ללכת, לדחוף את עצמך לקצה?
כן.
אני לא יודעת, כי אני לא הצלחתי ברמה כזאת. אוקיי? מבין מה אני אומרת? כאילו...
אני מבין את מה את אומרת.
לא, אני לא מייקל ג'ורדן, או מסי, או לא יודעת, ברשניקוב, או טרנטינו, או כל מי שכאילו הגיע וסחב את עצמו, כאילו, או מנכ״ל, או בזוס, או אילון מאסק, כל מיני סוגי הצלחות.
את מרגישה שאם היית אובססיבית, היית צריכה יותר ממה שאת צריכה כרגע?
כן, נראה לי שכן. נראה לי שאולי אני כן מסכימה עם זה, שיש משהו, כן.
אני מסכימה. את אומרת, כאילו, בשביל שבן אדם צריך להצליח בחיים בצורה מספקת, הוא צריך לדחוף את עצמו לקצה גבולות היכולת האנושית שלו, ולהיות הכי אובססיבי, ולהיות רק על הנדון, ולא להתייחס לשום דבר אחר, ולפעול אך למד זה, כי אני אגיד לך את דעתי.
נו, תגיד את דעתך, נו.
כן.
אתה גם מסכים?
כן, אני גם
מסכים. כאילו, אתה יודע, אנחנו נורא היום בעיקר רוצים להגיד מיינדפולנס, וצריך איזון בית, עבודה, לא משנה. ובסוף, האיזון הזה אולי הוא קצת עושה אותך מנומנם, כאילו...
אני...
נורא קשה לעשות האיזון וגם להצליח מאוד מאוד מאוד.
אני חושב שרוב סיפורי הצלחה בעולם נמנעים על אנשים שחיים חיים מטורפים למען ההיררכיה האנושית, ואני חושב שאנחנו נמצאים בעולם שכל הזמן נושא לאזן אותנו ולהשאיר אותנו באיזה וואו שאנחנו כרגע נמצאים בתוכו. נוחות היא דבר לא טוב, לדעתי. אני כאילו בגופי, בנשמתי, אני מרגיש כאילו שכל פעם שנוח לי יותר מדי, אני מתחיל לפחד מזה. כי אני כזה, אוקיי, אני מרגיש מנומנם, ואני מרגיש שאני לא רוצה להתקדם באותה צורה כמו שרציתי להתקדם אתמול.
אבל זה נוחות או שזה באמת כאילו אובססיה? זאת אומרת, להיות עכשיו רק על הדבר הזה, להתאמן מלא מלא רק על הדבר הזה. וכאילו...
אני בעד, אני חושב שכן. אני יכול להגיד לך ממקומי, אני... כשאני אגדיר הצלחה עצמית, אני לא מרגיש שאני בעד בן אדם אחד, אני לא מוצלח, בן אדם אחר אני מאוד מוצלח.
כן,
אני
עם עצמי... אתה בהתחלה.
זהו, אבל אני מרגיש שמה שהשגתי עד הלום, הרגשתי כי אני הייתי אובססיבי עד יתר המידה בשביל לדחוף את הדבר הזה. רוב הפרויקטים שלי בתור מפיק, שהם הכי מצליחים. הצלחה, לדעתי, מודסט, כאילו, יש לי קניפים שזכו בפרסים, זה קניפים שוואלה, התאבדתי עליהם.
כן, אתה מרגיש את ההבדל בין...
אני מרגיש מה זה עבודה, שהיא כזה עבודה מנומנמת, ואני מרגיש מה זה משהו שאני באמת מאמין בו, אז אני באמת דוחף אותו.
ומתעסק איתו באמת כל הזמן?
תמיד, אני מרגיש שזה הדרך היחידה ליצור. כן, אני מרגיש שזה הדרך היחידה...
זה לא משהו, אבל... רומנטי כזה, שרוצים שנאמין שבכל, נגיד, אתה יודע, צייר שהצליח ושיגעון, יש שיגעון ואובססיה, ובכל כאילו הצלחה כזאת באמת,
יש
את האובססיה הזאת?
אני חושב שהרומנטיקה הזאת היא נכונה, אני חושב שהרומנטיקה הזאת היא באה ממקום כנה. אני לא חושב שהיא פריאה, יש הבדל בין מה קורה בסרטים, בלאג סוואן וויפנש,
הם לא מציגים שם דברים בריאים, להפך, הם אומרים תיזהרו מזה.
אבל אני גם חושב שהצלחה היא לא דבר בריא.
היא לא?
היא לא. הצלחה היא הקרבה של כל היסודות שלנו כבני אדם בשביל להשיג משהו גדול מאיתנו. זה ככה אני מגדיר הצלחה.
אוקיי.
אני לא חושב שהיא דבר טוב או רע, אני חושב שהיא מצב שצריך להגיע אליו בשביל לכבוש פסגות. לנצח במלחמה זה הצלחה.
כן.
אפילו במיקרו, לעשות קליפ מעולמי, זה הצלחה, זה הקרבה, שאין זמן, כסף, ערך. זמן, כסף, זמן עבודה, חיבור בין ספקים, כאילו מקום שאין כאילו הרמה של אנשים יצירתיים באים ועובדים או משהו ביחד. בשביל ליצור משהו גדול מהם. במיקרו זה ככה, במקרו זה ליצור סרטים, או לשנות את פני התרבות. הצלחה היא הקרבה, ובשביל להצליח, אתה צריך להקריב משהו קיים בך, במשהו שהוא יהיה חלק מחייך, בשביל שתוכל להגשים אותו. אני חושב שוויפנש מראה זה רצח. Okay. ונדבר טיפה על וויפנש, okay, למי שלא וויפנש. מכיר.
כן.
מאזינים ומאזינות עיקריים, אתם רוצים סרטים כיפים.
זה עם... לא פה, לא היום.
זה לא פה, זה לא פה, זה לא בפרקים האחרונים. אנחנו מאוד ממליצים על וויפנש, סרט קשה, סרט מאוד מאוד יפה, לדעתי, וסרט שהוא לא מומלץ, בוא נגיד את זה, אם אתם רוצים גוד טיים, זה לא סרט גוד טיים.
לא, אוקיי, אז אני אספר את העלילה.
יש.
אנדרו, מתופף ג'אז צעיר ושאפתן, חולם להיות מהגדולים בעולם. הוא מתקבל לבית הספר הכי טוב למוזיקה בניו יורק ובעולם, ולכיתתו של המנצח הקשוח טרנס פלצ'ר, שמאמין שהתעללות והשפלה הן הדרך למצוינות. אנדרו מקריב את הזוגיות, הבריאות והחיים האישיים שלו במרדף אחר השלמות. בסיום, לאחר שפלצ'ר מנסה להשפיל אותו על הבמה, אנדרו משתלט על ההופעה, מבצע סולו טופים יוצא דופן. הסרט מסתיים ברגע של ניצחון אומנותי, אך משאיר את השאלה הפתוחה, האם הצלחה הייתה שווה את המחיר? עכשיו, סתם מצחיק, אמנם בוויפלאש הם לא אומרים את שם הבית ספר, הם אומרים שם בית ספר פיקטיבי, אבל ברור שהם מדברים על ג'וליארד, וזה...
באמת?
אותה, בטח. אוקיי.
Okay.
וזה באותה פינה של הבלט, של ברבור שחור, כאילו, זה קריית האומנות של ניו יורק, אוקיי? לינקולן סנטר, ובפינה של ג'וליארד. אז שניהם, שוב, זה יצא סרטים מאוד ניו יורקים, אבל... כאילו, לא דיברנו רגע מספיק על, על נראה לי, על ברבור שחור, לא?
אנחנו מדברים על הנושא, נראה לי, כן. זה ייכנס פה ושם.
ואז, אם אנחנו בעצם מנסים לדבר רגע על שני הסרטים האלה ביחד, אז בברבור שחור יש את תומאס לירוי, שזה מנהל להקת הבלט, שאומנם הוא לא מתעלל בה כמו שפלצ'ר מתעלל באנדרו, אבל הוא מטריד אותה מינית, והוא... הוא כן מנסה להוציא ממנה את המשהו הנוסף הזה שיהפוך אותה לברבור שחור, וזה מוציא ממנה את הפסיכוזה הזאת. ופה גם, פלצ'ר מתעלל באנדרו כדי לדחוף אותו לקצה, כאילו הם שניהם המורים דוחפים את לקצה את הסטאג'רים שלהם לצורך העניין. אני לא יודעת אם זה נכון, ככה, אם זאת הדרך... בסוף זה מביא לחרדות, להתמוטטות, והנה, אנדרו, לפלצ'ר יש תלמיד שהצליח והגיע הכי 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 רחוק, ובסוף הוא מתאבד.
נכון.
ונראה לי שזה המסר.
כל הסרט אומרים ש...
מת בצעונת דרכים?
תכנס, לא, זה כאילו יש איזה משהו בסרט שאומרים כאילו מנסים להסוות גם הוא מת, ואז כאילו מתגנה שהוא מת בגלל ההתעננות של אותו מרצה. השאלה, האם זה טוב או לא טוב, באופן מוזרי, זה קצת שאלה של, אוקיי, הגשמה עצמית והצלחה, בתור מה שאנחנו מחפשים כבני אדם, כל אחד יש לנו את האידיאל של מי אני, מה אני צריך בשביל להגשים את עצמי, מה אני צריך בשביל להצליח. אני מאמין שזה שוחק, אבל זה דבר שאנחנו צריכים בשביל ליצור את ההצלחה הזאת, אנחנו צריכים את הקיצוניות הזאת, גם אם היא פוגעת בנו. וכבני אדם, אנחנו רגילים לפגוע בעצמנו. זה כמו שריר.
לא חושבת, לא.
אנחנו צריכים לפגוע בעצמנו, להקריב משהו, לשכוח משהו שהיינו, בשביל לתת מקום למשהו אחר להיות.
אוקיי. יש, אבל אני חושבת שזה בסדר להיות אובססיבי על משהו, ולהתאמן מלא מלא מלא. אוקיי? ברור שצריך טכניקה קודם, אוקיי? וגם היא כרגדנית. היא קודם כל, הטכניקה שלה היא מושלמת, והוא מחפש דווקא, לא את הטכניקה, אלא את, את הרגש ואת האש הזאת, אוקיי? שהיא לא באה מהאימון ומהטכניקה ומהאובססיה. כאילו, היא לא משם מגיעה באמת.
ממה היא מגיעה?
דווקא מהשחרור, מלהשתחרר. הוא מסתכל על זה בצורה מינית, שזה קצת...
זה סיי.
זה קצת כן, סיי לא...
לא יפה.
לא כן. פוליטיקלי קורקט היום, אבל...
האם אבל... את עומדת מאחורי הסיי הזה?
אני לא עשיתי אותו. לצערי, כי הוא מאוד הצליח.
איזה קומינאו.
עזה אותו דרן אהרונופסקי. כן, איפה?
קודם כל, אני חושב, מה הדבר שהכי קשה לאנשים? זה התחושת כישרון. מה הדבר הכי חשוב לאנשים? זה כישרון. שתי הדמויות לאורך הסרט, לאורך הסרטים, הם מתמודדים עם הכישרון והאכזבה של הגורם המחנך שלהם, שכי הוא תמיד בא ודוחף אותם לקצה, והם בחיים גם מזלקים להגיע לקצה הזה. אז הם מרגישים את תחושת הכישרון, וזה בוער בהם בפנים.
שאת יודע מה זה עוד יותר מביא אותי לנקודה, שזה לא נכון לעשות ככה. כי אחד מהדברים שאני לפחות מנסה ללמד את הבנים שלי, שזה בסדר להיחשל.
כן, אבל אם את רוצה שהם יקשנו בשביל שהם ילמדו להצליח.
בסדר.
אבל אם הם יקשנו והם יגידו, אני לא רוצה יותר.
אין דבר כזה. אוקיי, אז פה זה בדיוק העניין. האובססיית אובר הזאת, היא צריך לדעת. להיחשל ולא להתעלל כשאתה נכשל, אלא בשביל שלא יפסיקו, ולנסות שוב. אחרת, כאילו מבחינתם בסרט הזה, אם נכשלת פעם אחת אפילו, זהו, אתה כאילו לא... אין לך זכות קיום.
כן, אבל החיים עצמם מלמדים אותנו בשביל הגשמה עצמית, אתה צריך אם הוא להיכשל.
נכון, בדיוק.
אני חושב שהסרט כאילו מראה את ה... אני חושב שהוא מראה כאילו שכישרון זה דבר רע וספרני, אבל אני חושב שנפחות וויפנש. זה סרט שכאילו מראה שכאילו הסטנדרט, זה לא איפה אתה נכשל, זה איפה הסטנדרט התחנה שלך נמצא. ושנה זה לאנשים, אם אנשים באמת רוצים להגיע למקומות גבוהים מהחיים, מבחינת סטטוס, מבחינת הגשמה עצמית, אתה צריך שהסטנדרט שלך יהיה גבוה.
אז שוב, צריך להתאמן וצריך לעבוד על טכניקה. השאלה אם צריך להתעלל בשביל כאילו...
זה כמו כושר, לדעתי, למשל. כאילו, תחשבי אנשים שהם שרירנים. אז בי סטטוס. אבל תחשבי אנשים, יודע מה, גם קצת סטטוס. אנשים שרירניים, מסוקסים, אוקיי? שהם מקבלים איזה סוג של דיאלקט בחברה, שאנחנו נראים טוב, אנשים מתחילים איתנו. זה אנשים שבסופו של דבר, הם מאמצים את הגוף שלהם עד לרמת שברון, בשביל לבנות מחדש. השאלה זה כאילו, אם אנחנו רוצים להצליח במה שאנחנו רוצים לעשות, כאילו כמה מוכנה אנחנו יכולים להקריב? כמה את מוכנה להקריב בשביל לקבל את מה שאת רוצה בעולם? דוגמה קיצונית, אני מכיר זמר, לא מפורסם, לא נגיד את השם שלו בשביל לכבד אותו, שלא מדבר עם אשתו ועם הילד.
בגלל שהוא רוצה להיות זמר?
כן, בילד שלו בן 5, הוא אמר, אני מתגרש מאשתי ומשאיר אותו מאחור, כי אני רוצה את הקריירה שלי.
השאלה אם זה לא...
הוא בסיסיבי. כל מה שהוא עושה זה נגן כל היום. זה אגואיסטי, מסכים. אולי צריך את זה בשביל להצליח.
בשביל להיות, אתה אומר, זה מה שצריך להקריב. להיות מרוכז רק בעצמך.
מה זה עצמך? כן. כי הוא נטו ונרד.
זה מה שקורה, תראה, בשני הסרטים האלה.
כן.
אפילו אמא שלה מרוכזת רק ברמה שזה כבר חונק אותה, מציירת רק אותה, הכל סביבה, האוכל, הכל זה סביבה, מה שזה,
וגם בשבילה זה נגשים את החלום של אמא שלה, נכון, היא לא יכולה להיות עצמה. זה מצער באופן מסוים, אבל השאלה זה כאילו, אני חושב, יש אנשים שיגידו, הם מסיימים את היום של הקרנה שלהם, ויגידו, לא, מסיימים את היום שבו קורה האירוע הכי גדול בחיים שלהם, והם כזה, אוקיי, מה נשאר? שום דבר. ויש אנשים שפשוט יגידו, אוקיי, זה נגמר, אני הולך לרדוף אחרי הדבר הגדול הבא. יש איזה משחק בין להיות נוכח, לבין לרצות יותר ויותר ויותר.
כל הזמן את הדבר הבא.
אני חושב ש... כן. אני גם, אני חוטה.
כן.
בזה שאני תמיד רוצה את הדבר הגדול הבא. אוקיי. אני, שום דבר לא מספק אותי. נסיתי סרט קצר, אוקיי? שוואלה, סרט מטורף. עשיתי אותו עם במאי שאני מאוד אהבתי, עשינו סרט ג'נריסטי, אימה, ירושלמית, מפחידה, ביססנו את המיתולוגיה שאני מאוד אוהב, ועשינו סרט שנדעתי באמת מאוד משובח, סיימתי אותו, אוקיי, אז נתתי את הסי שני בסרט, הסבודה הרב נגמרה, והדבר היחידי שהיה לי בראש זה מה אני רעב לסרט הבא.
אבל זה בסדר, זה לא, אתה לא מוותר על חברים ועל יציאות.
ויתרתי בשביל נקיים
את הסרט. באותו רגע, בתקופה הזה, אבל עדיין יש לך את העולם הזה. פה זה מאוד מאוד קיצוני.
אבל השנה זה, האם אני יכולתי להצליח יותר אם הייתי שוכח, או כאילו משאיר בצד את העולם החברתי, את העולם ה...
ומה אתה חושב?
אני חושב שכן. אני חושב שהרבה מהאנשים... אני חושב שיותר מהאנשים המוכשרים שאני באמת מכיר, זה אנשים שחיים חיים קיצוניים על יתר המידה. לטוב ולרע, אני חושב ש...
אז אתה כן מסכים עם זה, שלמיתוס התרבותי הזה של האומן המיוסר והמעונה, ויצירת מופת, היא מחייבת הקרבה מוחלטת.
אני מאמין בזה. אני מאמין שבשביל ליצור, בשביל להיות מוצנח, אתה צריך להקריב המון, ואני מאמין שאתה חייב להיות אובססיבי. אני גם אגיד כקאונטר, אני מרגיש שגם כאילו, אתה צריך שיהיה לך כישרון, אם אין לך כישרון, יש תמיד את השאלה הזאת, תמיד עושה זה של מה כדאי להיות כישרוני או להיות אובססיבי, נדעתי תמיד בן אדם עם כישרון יתעל מעין בן אדם אובססיבי.
באמת? אני לא חושבת, אני לא מסכימה איתך פה, אני חושבת ש...
אני מאוד חושבת זה.
להתאמן לוקח כישרון. אתה יכול להיות הכי מוכשר בעולם, אם אתה לא תתאמן מספיק, זה שאין לו כישרון והוא יתאמן פי מיליון ממך, לוקח אותך.
אני אסכים, אני אתקן. אני חושב שבן אדם שגם מתאמן וגם יש לו כישרון מולד, יצליח הרבה יותר מקום בן אדם אחר. אני חושב שבן אדם שרק מתאמן, גם אם אין לו כישרון, אבל יש לו משמעת.
משמעת, כן.
משמעת, זה הנשק הכי מסוכן בימינו. משמעת עצמית זה הנשק. משמעת,
כן, לגמרי.
אני חושב שזה לא קיים יותר בעולמנו.
לא קיים?
אני חושב שזה מאוד קשה להשיג בעולמנו. אני חושב שזה אחד מהתכוני אופי.
נו, מה, ספורטאי עילית, הם חייבים משמעת.
אני חושב שזה קשה. אני חושב שבעתיד, תראי הרבה פחות ספורטאים, יש פחות אנשים עם משמעת עצמית. אני חושב שזה גם משהו שאנחנו מאוד מתחכים ממנו תרבותית בעולמנו, מהמקום הזה של משמעת עצמית.
אני לא מסכימה איתך. אני מרגישה עליי לפחות שדווקא עם הגיל, נהייתה לי יותר משמעת עצמית.
ברור, אני אומר הדור שני.
אוקיי, חכה עוד כמה שנים, ואתה תראה איך היא חוזרת.
חכה. את לא חושבת שהדור מתחתיי והדור שלך?
לא, אני רואה אנשים שממש...
הדור של הילדים שלך, לא אומר הילדים עצמם, אבל כאילו, הדור של הילדים שלך זה 8-10 כזה, את חושבת שהם...
10-12?
10-12?
כן. את חושבת שיש להם משמעת עצמית? אני רואה, נגיד מעיין, הוא אובססיבי על כדורסל, הוא התחיל כולה לפני חצי שנה, הוא כל הזמן, הוא בבית, הוא עושה כאלה תנועות.
באמת, אז
כל הזמן הוא בתנועות האלה, והוא כל הזמן שהוא יכול, הוא יורד למגרש לשחק.
תשכחי אותו לחוג?
כן.
תשכחי אותו לחוג?
בטח, הוא בחוג. תשכחי
אותו למורה?
הוא בחוג, הוא קיבל, טוב, אני אשוויץ. הוא קיבל גביע, השחקן המשתפר. כן, ויש רק אחד כזה.
המשתפר זה הרבה יותר מגניב.
ברור, זה כאילו, כי הוא באמת, מה, הוא 3 חודשים, והוא רק משחק, כאילו...
אם הוא יגיד לך, אימא, אני רוצה להיות מקצועי.
אה, לגמרי, הוא רוצה להיות מקצועי. לא יודעת לנו, זה תלוי בו.
אבל זה מעבר רק לה. את תגידי לו להתאזן? כאילו, באמת, את תגידי, לא?
לא.
את תגידי לו, תעשה את זה, תדחוף את
זה. תעשה את זה, אני אדחוף אותו, וגם...
אבל את מסכימה איתי אז.
בגדול, כן, זה צריך להיות אובססיבי. זה לא אומר שאתה צריך לאבד את עצמך. זה האתגר.
איך אפשר? אז זהו, זה העניין. אי אפשר. אי אפשר גם להיות אובססיבי וגם לאזן את עצמך. להיות אובססיבי, משמעותו, זה אני דוחף את עצמי לקצה היכולת. אני, זה הופך להיות הברט אנד באדר שלי. אני כל יום משחק כדורסל, בוקר, צהריים, ערב. אני כל הזמן לומד טכניקות. אני... כל הזמן רואה משחקים של אנשים אחרים, לומד את המשחקים שלהם. אני מרגיש את הכדור.
זה, אני אגיד לך גם למה אני מעודדת את זה, כי זה לא, אני לא באמת בשביל הכדורסל, כמו באמת, שהנה, עובדה, והוא גם קיבל על זה פרס, שככל שהוא התאמן והיה אובססט על זה, אז הוא נהיה טוב יותר.
יופי.
הוא לא נולד עם כישרון מטורף לכדורסל, לא אני שחקנית ולא אבא שלו, כאילו... זה, אתה מבין מה אני אומרת? האימון עצמו והאובססיה באמת הביאה אותו לביצועים טובים יותר.
אני אגיד לך משהו גם יתר על המידה. אני חושב שגם בסופו של דבר זה הופך אותו לבן אדם שלם יותר. אני חושב שאני אובססיבי. אני חושב שאני ללמוד להצליח. אני חושב שגם ללמוד להקריב משהו. נדבר עליהם לא בהקשר של הסרטים, אבל כאילו... בהקשר של האנושות כפי עצמה, ואנשים כפי שמכירים, אתה הופך להיות בן אדם שלם יותר, בן אדם...
שלם יותר?
אני מרגיש שכן.
אבל אתה שלם גם מזה שיש לך משפחה וחברים,
כן, ועוד אבל עיסוקים. כאילו, מה אתה לא יכול... שלך, נערים משפחה, נערים משפחה.
אבל לא, אז אתה נופל, אם אתה שם את כולך רק במשהו אחד, ואתה לא תהיה בסוף הכי הכי טוב. הנפילה היא מאוד חזקה, כי אז אין לך כלום חוץ מזה.
נכון, אבל אנשים שעושים את זה באופן קיצוני צריכים להתמודד עם זה. צריכים להרגיש את הדבר הזה. צריכים להבין שאין אחרת.
זה די מדכן, אבל אוקיי.
נכון. את יודעת מה, את יודעת, וואי, רפרנס תרבות פופ מאוד מצחיק, שאני מדבר על זה את האמת, אבל מרוול הוציאו סדרה מאוד מגניבה בשם וונדרמן, שזה סדרה... על שחקן בהוליווד בעולם של מרוול,
כן.
שיש לו כוחות על, והוא צריך להסתיר את זה מהתעשייה ההוליוודית, כי אסור בעל כוחות על להשתתף בסרטים.
אוקיי.
וזה כל הסדרה, מדברת בעצם על הבחור הזה, בשוחק על ידי אבדון ג'אבר, אני לא יודע מה קבירה.
לא.
שחקן טוב.
אוקיי.
שהדמות שלו, בסופו של דבר, זה דמות שכאילו פרפקציוניסט, וזה מה שתמיד הנפינה שלו, כי אין לו שום, הוא לא מתייחס לשום דבר אחר חוץ מהמשחק.
אוקיי.
והוא מסרב לכל דבר אחר להיכנס בחיים שלו, והוא קצת נרקיסיסט בגלל זה. זה קצת בקאונטר, עם הדעה שלי, אני אסכים.
מה?
לא, זה קצת בן ארי קטר, כי הוא באמת, הוא נכשר עד הרגע שהוא באמת נותן למישהו, למנטור, להיכנס לחיים שלו. באמת ללמד אותו.
מה, לאזן כאילו? מה הוא מלמד אותו?
הוא מלמד אותו להקשיב, כאילו, כי הבן אדם לא מקשיב. הוא מלמד אותו להקשיב גם לפרטנרים שלו במשחק, להקשיב לאנשים סביבו, כאילו,
לא רק... מה כוח העל שלו? לא הבנתי. להיות אובססיבי?
לא, הכוח העל שלו זה לא קשור, הכוח העל שלו זה ויברציות בגוף.
מה זאת אומרת?
הוא עושה ויברציות ויכול לשנות על קונג, עד לרמה שיכול לפוצץ דברים סביבו. הכוח העל שונה לגמרי מזה שהוא שחקן, זה מאוד מרענן דווקא שאין קשר באמת. אבל זה מגניב להסתכל על הסדרה הזאת בתור מישהו שהוא כל כך רוצה להצליח, הוא לא מצליח בגלל שהוא כל כך נחוד בתוך הנרקסיזם שלו וגם בתוך החרדות שלו שיגנו את מישהו באמת. ורק ברגע שהוא פוגש בן אדם שבאמת נותן לו רוח, נותן לו כאילו מקום להיות עצמו, אז ככה הוא באמת מצליח להתקדם עם הקריירה שלו.
כן.
שאולי זה גם משהו שמאוד כאילו חשוב לציין את זה, כשאנחנו מדברים על אובססיה, וההבדל בין אובססיה בריאה לאובססיה לא בריאה שקורה בסרטים, כן. ושהדמויות שלנו מאוד לבד.
הם מאוד שלנו. לבד, וזה לא במקרה. יש המון תחרותיות שם בפנים, בתוך הקבוצה, גם בבלט וגם בתזמורת. הם כאילו בלי רחמים אחד כלפי השני. זאת אומרת, אם יש הזדמנות לקחת למישהו את התפקיד, לוקחים אותו.
נכון. זה ההבדל בין אובססיביות טובה, אובססיביות לא טובה. כי... מעריצים, צופים בצופות יקרים.
כן.
אם אתם אובססיביים למשהו, תקיפו את עצמכם באנשים שרוצים בהצלחה שלכם.
אבל אתה לא, זה לא, לא חד-כיווני, נועם. אתה לא, אתה רוצה מה, רק אנשים שרק יגידו, אוקיי, אתה הכי טוב ואני...
לא אמרתי את זה.
לא רוצה ממך כלום, חוץ מזה שתהיה אובססיבי, תעשה את זה הכי טוב שלך.
לא רק זה, אבל אם עכשיו יש לי חבר שיגיד, שמע, אני חייב לעבוד על הדבר הזה יום בלילה, עד שאני, עד שעיניים שלי יוצאות. אני אגיד, לא מגניב, אחי, תומך בך. רוצה דעה, רוצה את עמדתי, בוא תשלח לי קאט, אני אגיד לך מה אני חושב. זה אני אומר כי יש לי באמת חבר שהוא ערך עכשיו סרט במשך שנה. וכל הזמן דיברנו על זה. אבל אני בעד. אני חושב שכאילו תקיף את עצמך באנשים שתומכים באובססיה שלך. כמובן, היי אחי, הכנת היום, שתית מים?
כן.
כמובן, אני לא להיות פסיכופת. אבל לדעתי זה הרבה יותר נכון, וזה מה שחסר לדמויות בסרטים האלה, זה כאילו סביבה בריאה, כי הסביבה שלהם לא בריאה.
נכון.
וזה מה שמופיעים לנפירה שלהם. לא לדעתי העובדה שהם היו אובססיביים יותר מדי. ודחפו, זה אנשים שדחפו אותם. נרמה שאין להם את היכולת ניפון לאנשים. הם כאילו תמיד במתח.
הצלם של ויפפלאש, אני לא ידעתי את זה עד שקראתי בהכנות לזה, זה צלם ישראלי, בוגר סם שפיגל, בשם שרון מאיר, כן?
אשכרה.
וחייבת לומר שהצילום אחלה, אבל העריכה היא... היא מטורפת בסרט הזה, והוא גם באמת זכה עורך באוסקר.
איך היית קוראת לעריכה? היא קצבית, היא ג'אזית כזאת.
מאוד ג'אז, היא לגמרי. הסרט, זאת אומרת, ממש... הסרט מדבר הכל באותה שפה. המוזיקה היא לא מלווה את הסרט, היא אחת הדמויות, כאילו, היא ממש חלק מהסרט. היא שולטת בהכל שמה.
הייתי אומר שזה גם כאילו זה סוג של משל, העריכה הג'אזית הקצבית היא העולם של הסרט.
נכון.
ואז העולם של הדמות הראשית, זה הג'אז שמנווה אותו בחום בחירה שלו. וזה מעניין להסתכל על זה ככה.
ובכלל, מוזיקה זה משהו שהוא מאוד מרגש, ובסרט הזה הוא מעלה דופק. התופים שם כאילו הם ממש... לא יודעת, לי זה הרגיש ככה הפחות.
אני הרגשתי שזה משתנת עלייך.
מה? הרגשתי שזה יותר מדי, כאילו?
לא, משתנת עלייך ברמה שאני כאילו, זה שווה את ניבך. את רואה את הסרט ואת מרגישה כאילו, את מרגישה את בתוך הראש של הדמות הראשית. לדעתי, עריכה טובה, זה עריכה שכאילו מספרת את מה שיכולה על הסרט מבלי להגיד את זה במפורשות. ואני חושב שהעריכה של ויפנש זה עריכה שמאוד מכניסה אותי ללחצים
כן.
לדמות הראשית, בגלל העריכה הג'אזיסטית, בקצבית, הטק-טו-טק-טו-טק-טו-טק,
כן.
ככה גם הראש והלב מרגישים ברגע נכון. שאנחנו נמצאים במצב קיצון, שאנחנו כל הזמן בפעימה. אני יכול להגיד לך, אני מרגיש את זה המון. אני בימי נחץ?
כן, נכון.
אני יש לי, אני לא מדבר על זה הרבה בפרקים שלנו, אבל אני בתור מפיק, יש לי ימים שאני כאילו טק, 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 זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה.
בטח, כל הזמן.
אני בשלושה שיחות בו זמנית, אתמול בלילה מ-9 עד 10, אני ברמה שנופל לי מאפרת, אני צריך למצוא מאפרת אפקטים, אחת עונה לי, אחת לא עונה לי, אני צריך לדבר איתו, אני צריך לסגור את זה, מה עם האוכל, מה עם ההסעות, צילומים עוד שלושה ימים, 7 בבוקר, 7 בערב, כל הקנסטר פאק.
כן.
איך מעבירים את זה בעריכה?
ככה,
כמו שעושה את זה. ואני חושב שזה נותן רובד. אני אוהב את זה. אני חושב שזה כאילו מספר גם תמונה יותר רחבה. וגם תשימו לב, צופים, כשאתם רואים סרטים על סגנון העריכה, איפה מרגיש לכם שזה קצת יותר דמדומי, יותר איטי?
כן.
אתם מרגישים דברים שהם סנובר, זה דברים שהרבה יותר, אתם מרגישים את האימפקט שלהם הרבה יותר באיטיות, ויש דברים שהם יותר מהירים, בקצביים, אז אתם מקבלים אותם יותר בבום.
למרות שגם ברבור שחור הוא כזה, לא בקצב של ג'אז, אבל
הוא קצבי?
כן, הוא כל הזמן, קודם כל הוא כתף כל הזמן, זה כל הזמן מאחורי, כאילו, אתה יודע, רואים את הכתף שלה, ויש תחושה מאוד קלסטרופובית, אולי פחות קצבית, כמו של מחנק.
אז כתף זה בחירה.
כן, בטח.
כתף זה ניווי, בסופו של דבר, זה נגיד שהמצלמה היא חבר שלנו, שמסתובב איתנו כל הזמן, כן. ואם זה תמיד בכתף שלה, ואנחנו תמיד כאילו, זה גם משהו שתמיד, תחשבי, מבחינת צילום, זה משהו שתמיד מסתיר חצי ממנה.
כן, נכון.
אז את לא מקבלת תמיד תמונה מלאה, את נוכחת, את לא מעל. יש, זה חלק מעקרונות של צילום, זה לדעת מה זה צילום מעל הדמויות, כלומר, צילום נגיד הוליוודי, של שני דמויות מדברות, שאתה רואה איזה דמות בשניתה, וכשאתה נכנס כן. לצילום שיותר מזווית ונקודת מבט, אז כאילו, אתה גם, אתה מרגיש קצת יותר בסכנה. את האמת, כן. כי הציפייה שלך משתנה, אתה לא מבין מה אתה יודע, אתה גם קצת, גם היא קצת בסרט מרגישה ככה.
כן, זה גם מתחיל, אם מדברים על צבעים, אז נגיד בתחילת הסרט היא יותר כזה צבעים פסטלים, ורדרד וכאלה, והיא לאט לאט הופכת לשחור, אפור, לבן, כאילו מאוד כזה.
היא מאבדת את הצבע מחייה.
כן, לא, היא מוצאת אותו, היא מבחינתה הגיעה לשיא.
היא שנימה, כן.
וגם
בהם... יש גם את שתדעת, שחור זה הצבע הכי חזק בספקטרום.
כן, עם כל הצבעים. ובוויפ פלאש ממש בולט הירוק, הרעל. כאילו הכל, זה סביבה רעילה, הכל ירוק. כאילו ממש פילטר ירוק יש. ממש תאורה ירוקה וזה...
אני לא זוכר את הסרט ככה, באמת.
כן, מאוד ירוק. לא.
את יודעת שזה...
אני גם התפלאתי, ולא, הוא ירוק, וזה... זה...
ירוק אטום כזה.
המורה רעיל.
מעניין, די מת.
כן.
זה מה שאמרו בפרשנות? זה כאילו...
לא, זה מה שאני אומרת לך.
אה, זה...
כן, הכל ממש ירוק. זה
פרשנות שלך כאילו?
שלי, כן.
מעניין, די מת. את יודעת...
מתי ראית עוד פעם אחרונה, נו?
וואו, שבועיים.
הוא ירוק. אני אומר לך, אני ארוך. כן.
פן פקט.
כן.
וויפנש, יש... אחי, השם שלו, וואי, זה בושה.
בסרט עצמו?
כן, המורה.
אני אגיד לך,
בושה וחרפה.
ג'יי-קיי סימונס.
ג'יי-קיי סימונס, בושה וחרפה.
שחקן המשנה, הוא זכה גם באוסקר בסרט הזה.
עוז ונורן, כן, הוא אדיר. לא, שחקן מצוין. אני היה לי מיינדפארט, כן, הוא גם, כמובן, אומנימן, באינבינסיבל. הוא השתתף גם בסרט הקצר. כי וויפלאש...
אה, באמת? נכון, התחיל מסרט קצר.
והוא משחק שם את אותו תפקיד.
אה, לא יודעת.
ואת רואה את הסרט, הסרט מצולם כמו סרט סטודנטים, הצילום שלו מאוד קר, אין שם צבעים סינמטיים כמו בהוליווד, אז הוא באמת מרגיש קצת שונה.
רגע, אבל זה גם אנדרו זה אותו שחקן?
לא, אנדרו שחקן שונה.
אה, אוקיי.
אבל ג'יי-קיי סימונס הוא כאילו בתפקיד.
הוא המורה גם.
כן. כי הוא דמות נשארת.
כן.
אבל הצילום יש לו וייב שונה, הוא קצת, הוא מרגיש לי יותר מפוספס.
איפה?
את האמת? בשורט.
בקצר.
בקצר, בגלל שהתאורה מאוד שונה.
אתה בוגר שם שפילגן, אין מה לעשות. ספר הכי טוב לקולנוע.
סרטים סטודנטיאליים. שהיו גם לבריאות.
אבל באמת השאלה אם באמת, אוקיי, אז אם אנחנו מדברים רגע על וויפ פלאש, האם צריך באמת להתעלל ולהשפיל בשביל מצוינות. עכשיו, זה לא רק במוזיקה, יש את זה בהמון תחומים. שפים במטבח שמתעללים בטבחים שלהם, או... אני לא יודעת מה קורה בבתי חולים, אבל עם פחת סטאז'רים.
בבתי חולים,
אבל...
טוב, סטאז'רים, אם הם טועים בעבודה שלהם, אנשים מתים.
כן, אז יש פעולה שעדיין...
אנחנו מדברים על זה בעיקר מבית אומנותי, מבית שגורם האומנות, אנחנו מדברים על זה בכל אספקט בחיים.
בכל אספקט בחיים. מה, הם מתמחים במשרדי עורכי דין, שכאילו מתעללים בכל הצעירים, כאילו ב... תירוץ של זה הדרך לעשות אותם טובים יותר, האומנם נועם,
אבל אני מה לא קורה בטוחה. אם אנחנו לא מתעניינים בהם? מה קורה אם אנחנו...
אתה אומר, הם נרדמים מרקים. ולא נהיים טובים? כאילו, הם פחות
כן,
טובים?
כן, אנשים מתרחקים, מתרחקים.
הם מתרחקים. לא מפחדים לא להצליח ואז לפשל?
אנשים נהיים רכים. תתני לי בן אדם משהו טוב, הוא נהיה רך. רך זה לא תמיד, עבר טוב. כיף לא.
אבל יש את שיטת הגזר, זאת אומרת, אם תיתן למישהו, אתה יכול לדרבן בן אדם גם בדרכים טובות. מי שיצליח יקבל $1,000.
כן, אבל זה יש משהו יותר חזק.
אולי זה גם תחרותי, אבל מאוד.
זה מאוד תחרותי, כן. אבל יש משהו גם יותר חזק במי שנכשר מפסיד $1,000. את מבינה?
אז אתה בעד המקל.
אני בעד
המקל. פחות הגזר.
לא, אני... לא יודעת. אני מאוד בעד... אני כאילו, זה לא דעה חכמה, אבל זה הדעה שאני באמת דובק בה, שאני מאוד בעד הקצנה. אני מאוד בעד שאם אתה רוצה להיות בן אדם מוצלח, אתה צריך לעשות את הפעולות הקיצוניות ביותר לדבר הזה, כי אחרת, וואו, תבזבז על שמחת הזמן, תבזבז על אנשים
לא, אבל זמן. לא, אבל זה לאו דווקא
אתה
סותר.
אתה צריך לקחת את עצמנו בקיצור.
יש משמעת, ויש התמדה, ואימונים, וביקורת, ולנסות להבין איך אתה משפר, לבין פחד והתעללות. זה כאילו... זה לא במקום, זה הפחד לא הכרחי פה.
לא, להפחיד אנשים אחרים, אנשים אבל זה מונע מפחד פנימי, שאנחנו מה יקרה אם ניקשן. אנחנו, הסרטים נותנים ביטוי לפחד הפנימי עם הבן אדם הכי מפחיד שיגיד את הדברים האלה, וזה המרצים שלנו והמחנכים שלנו. אבל זה, אני חושב שהביטוי הזה זה הפחד הפנימי שיש בכל בן אדם, של פאק, מה קורה אם אני נכשן? מה קורה עם כל מה שעבדתי עליו זה נשב? מזה זה אמונה, לפחות במה שראיתי, בפרשנות שלי, בדברים האלה. ואני חושב שהביטוי הזה, הפחד הפנימי, זה יותר פשוט. אנחנו צריכים לתת קור לפחד הפנימי הזה, אנחנו צריכים לתת לו פנים ושם, ולהסביר אותו, כי הוא פונה מצב הישרדותי. כי אם אני נכשר במה שאני עושה, אני לא מקבל כסף, אם אני לא מקבל כסף, כן. אני לא אוכל. אם אני לא אוכל, אני לא עובד, אני לא חי, אני מת.
בסוף זה הישרדותי הכל.
אז הייתי אומר, כאילו, הייתי אומר ש... זה לא, כמובן שכאילו, אסור להתעניין באנשים אחרים בשביל לדחוף אותם לקצה, כי זה לא יפה.
כי זה לא יפה.
זה לא יפה.
זאת אומרת, למדנו שזאת לא, שיש דרך להתנהג לאנשים.
זהו, אנשים, כן.
אבל לא, אבל באמת השאלה היא אם אנחנו...
אני גם לא בן אדם שסולח לעצמו הרבה.
שסולח לעצמו?
אני לא סולח לעצמי, אם אני עושה טעויות.
מה זה אומר?
אני לא סולח לעצמי, אני כועס לעצמי אם אני עושה טעויות. עסקיות, קרקריות, אומנותיות. מה זה טעות? אין דבר. טעות אומנותית זה פשוט לא לעשות משהו.
אוקיי.
אבל טעות אומנותית זה פשוט לא לבחור. כי אתה תמיד צריך לבחור באומנות. אבל אני בן אדם שאני לא סומך עצמי.
השאלה אם אתה גם לומד מזה לאבא, כי לא לסלוח, כן לסלוח, זה פחות נראה לי מביא אותך לאנשהו. אלא אם אתה אומר, אוקיי, מה אני לומד מזה, ואיך אני פעם הבאה נמנע, אז זה ה... נראה לי. והשאלה באמת היא אם אנחנו אוהבים את הסיפורי הצלחה מהסוג הזה, כי אנחנו רוצים להאמין שלסבל יש משמעות. זאת אומרת שלא סתם סובלים, אלא שזה... אתה מבין מה אני מתכוונת?
אני מבין.
ואולי זה באמת הם הסיפורים, הם הסרטים שמביאים לנו את מה שבאמת קורה. כי נגיד ברוקי, הוא זוכה בהכל בסוף, לא? הוא מתאמן קשה, הוא מקריב מלא, אבל הוא זוכה באהבה. אני חושבת שהוא מפסיד בסרט הראשון.
הוא מפסיד בסרט הראשון?
אני כמעט בטוחה. כמעט בטוחה שהוא מפסיד, אבל הוא זוכה באדריאן.
השאלה, אוקיי, את מסיימת סרט כמו וויפלאש' וכמו ברבור שחור. מה את מרגישה אחרי זה? מה את מרגישה שאת... מה את מרגישה? נגיד את זה ככה.
שזה מאוד קיצוני, שאולי זה כזה, אוקיי, כזה תירוץ לעצמי, שטוב, אולי לא הגעתי להיות הכי הכי טובה במשהו, כי אני לא אובססיבית, אבל אני בן אדם יחסית שפוי. אולי זה כזה, אתה מבין?
ואם היית, היה לך משהו שהיית רוצה להיות ממש טובה בו? או יותר משהו שהיית רוצה להצליח בו?
לא מספיק, אני הרבה פעמים מתבאסת על עצמי שאין לי אובססיה למשהו.
זה בסדר גם, שלא יהיה לך איזה משהו, זה בסדר גם לחיות חיים שבו את אומרת אני שמחה בשני. כי מי שאובססיבי לא שמח.
אף פעם.
אף פעם, כן. אני לא שמח, כאילו. אני, יש לי אושר בחנקי, אני לא אגיד אני מאושר בחיקי, יש לי אושר, אושר זה דבר רגעי, יש לי אושר בחיקי, יש לי הכרה והכרה בחיקי, אבל אני לא בן אדם מאושר, ואני לא מרגיש גם שאם אני אגשים עכשיו את חלומי, חלומי העתיק יומין, של נספר סיפורים שמאוד בא לי נספר, שאני ארגיש מאושר ביום אחריהם, אני לא, אני ארדוף אחרי הדבר הבא, אבל אני עדיין קצת רוצה להגשים את זה, כי אני יודע שאם יש משהו שנועדתי לעשות בחיים, זה את זה. מבינה אותי?
כן.
אז אני יכול לראות, כאילו, גם... אני יכול להסכים עם הקיצוניות, באופן מסוים. אני לא חושב שזה טוב להתענן.
אבל אתה מרגיש שאתה מוותר באמת על משהו בשביל...
כן. אני מרגיש שאני מוותר על שרבה שלי מאוד. אני לא בן אדם שלב.
כן. לא, גם אני לא, אבל אני לא אובססיבית.
יש דברים שאני אובססיבי להם, יש דברים שדוחפים. אני גם ראיתי הרבה יותר אנשים שמצריכים, כי הם באמת שמים את עצמם באיזה מנקודת קיצון. את יודעת, סתם, הייתי פעם באיזה מסיבה, וראיתי שם מישהי שהעמידה עמדת קעקועים, ואמרה, אני הולכת להיות מיליונרית.
אוקיי.
אוקיי.
והיא הייתה?
לא יודע. אבל כל הערב הזה, כל בן אדם שני שהגיע אליה, היא ניסתה למכור לו קעקוע. כל בן אדם שני בקעקעה, ועשתה כסף, ועברה ערב שלם. וגם כשהיה הזקות, כי זה היה בערב של המתקפה מאיראן, גם כשהיה התקפה בשלוש בבוקר, היא עדיין קעקעה.
אני נוטה, כאילו, חשבתי רגע, אני נוטה להסכים עם העניין האובססיביות בשביל להצליח. אני חושבת ש... כאילו, נגיד לכתוב ספר, אתה חייב להיות אובססט בשביל זה, לשבת עכשיו כל יום ו...
נכון. יש לי חבר. לא נגיד את שמו, אבל אני אוהב אותך, אמיר. שבן אדם עובד על ספר עכשיו 8 שנים.
וואו.
עכשיו סיימת אאוטליין.
טוב, זה קצת, השאלה אם זה כבר לא אובססיביות שמשתקת אותך ולא קצת מפריעה לך להתקדם.
בן אדם תוך כדי כותב עוד כל מיני סרטים, תסריטים וזה, אבל כאילו, זה המגנום אופס. זה העבודה הגדולה, היצירתית, שאחריה יהיה לו איזה סוג של עושר. לא יהיה לו, אבל... הוא ירגיש, אבל זה הדבר שהוא נהנה הכי הרבה לעשות בחיים שלו. ואני יכול לכבד את זה. אני חושב שהוא מקריב המון בדרך. אני חושב שאני לא הייתי מקריב כמוהו בשביל מה שהוא עושה, אבל בשביל משהו שהוא מרגיש לי נכון, הייתי מקריב באותה צורה.
אז אתה עדיין לא בשיא האובססיה שלך, נועם?
כרגע לא. אני חושב שכשזה יהיה, אני לא אהיה חי. לא אהיה בן אדם. אני לא אהיה פנם בפודקאסטים.
יהיה לי תינוק שהוא מכונית. סתם, זה פודקאסט אחר, זה פרק אחר.
יהיה לי תינוק מכונית.
כן.
זה סקס מופרע עם מכונית.
כן. אוקיי, אז בגדול אנחנו אומרים ש... טוב, כן חשוב להגיד, כן, צריך לסכם. אני כן רוצה להגיד ש... צריך לעשות את ההפרדה לדעתי בין משמעת, התמדה ואימונים והשפלה, פחד והתעללות, ואני לא חושבת שאנחנו צריכים לקדם את זה, שזו אותה דרך להצליח, ואף אחד לא צריך לדבר ככה לאף אחד. אוקיי?
אהבת חינם.
אף אחד לא צריך להתנהג ככה לאף אחד.
כמובן, שלא, כמובן.
והאובססיה צריכה לבוא מהבן אדם, וגם לשים לב שאתה לא משתנה לברבור, כאילו שאתה נשאר כמה שאפשר בקו השפיות.
אני חושב שקו השפיות הוא קו מאוד מאוד דק.
אוקיי, ונסכם את זה ככה, ובגדול שאלה ככה להמשך, האם אנשים גדולים ביותר הם אלה שמוכנים להקריב הכל, או דווקא אלה שמצליחים להגיע רחוק בלי לאבד את עצמם בדרך, הם אלו שהצליחו באמת.
אותם. Call to action?
כן. Call to action.
For action. חברים יקרים, חברים יקרים, תודה רבה שהקשבתם לעוד פרק של חור בעלילה. אנחנו נשמח אם אתם תשתפו את הפודקאסט שלנו ברשתות החברתיות, תעקבו אחרי העמודים שלנו באינסטגרם, בטיק טוק וביוטיוב, ותאזינו גם לפרקים הבאים. אנחנו נשמח שתשמעו אותנו.